פסחים דף מ"ט מתחילים בעזרת השם במשנה בראש העמוד. הסגולה המיוחדת של שמירת שבת היא כל כך גדולה שאדם שמשמר שבת אומר הבכי הבר אבא בשם רבי יוחנן במסכת שבת דף קי"ח שאפילו אם הוא עובר עבירות, הוא עובד עבודה זרה, מוחלים לו. העבירות נמחלים, מחילת עוונות. למה? הוא שומר שבת. האם הוא צריך לחזור בתשובה? או שמספיק שהוא שומר שבת, וזה לבד מוחל לו על כל עוונותיו. הרבי, רבי יהונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה, בספרו הידוע יערות דבש, חלק ב', סימן י' ז', הוא מביא שזה תלוי, האם הכפרת עוונות של אדם ששומר שבת, האם הוא צריך לחזור בתשובה בנוסף, או שהוא עצם שמירת שבת, זה לבד מחפר לו על עוונות גם בלי תשובה, זה תלוי במחלוקת שאנחנו מיד נראה במשנה. פילי פלאים. משנה פה מביאה, 14 בניסן, שבדרך כלל, כל שנה כשזה חל בימות החול, מבארים את החמץ, ערב פסח. אבל שחל להיות בשבת, יש פה בעיה לבאר את החמץ בשבת. מה, אתה תשרוף את החמץ בשבת? זה אסור. אז לפי דעה הראשונה, מבארים את הכל, חולין ודאי, אבל אפילו עם תרומה, תרומה של חמץ, כל החמץ שיש לו, חוץ ממה שהוא משאיר לסעודות שבת, מבארים את הכל מלפני השבת, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים, לא, אתה יכול להשאיר את החמץ לשבת, ובשבת, בזמנו תבאר את החמץ. אמר, אתה יכול לתלות שאולי יהיה לך מספיק, או כאלה שיוכלו לך את החמץ בשבת עצמה. רבי אליעזר בר צדוק אומר תלוי, אם זה תרומה, ופה מדובר על ישראל שלא יכול לאכול תרומה, אז מבארים את הכל בלפני השבת. וחולין, שיכול להיות שהוא יוכל לאכול את זה בשבת, מבארים את זה בזמנם בשבת. אומר היערות דבש, הוויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, האם מבארים חמץ בשבת או לא, הם פשוט חולקים במאמר הזה שאמרנו, שאדם ששומר שבת... נמחלים עוונותיו, לפי דעתו של רבי מאיר, מבארים את החמץ מלפני שבת. בשבת לא צריך לבאר חמץ, אומר היערות דבש, ביאור חמץ זה מרמז על תשובה. חמץ זה השיעור, זה העבירות של האדם. אבל כשאדם מבאר את החמץ, זה אומר שהוא חוזר בתשובה. אומר רבי מאיר, אתה לא צריך לבאר את החמץ בשבת. עצם שמירת שבת נמחלים לאדם כל עוונותיו. חכמים אומרים, מבארים את החמץ בשבת עצמה. אומר היערות דבש, דעתם היא שנכון שהעוונותיו של האדם מתכפרים בגלל שהוא שומר שבת, אבל הוא צריך ביחד עם זה לחזור בתשובה. סתם, כשיש ויכוח בין יחיד לבין רבים, הלכה כרבים, כמו מי נפסק פה להלכה. אז היערות דבש לא כותב, אבל בבית יוסף, בסימן ריש מבית, בתחילת הלכות שבת, הוא כותב, קודם כל, מה בכלל הסיבה שאדם ששומר שבת, נמחלים עוונותיו, אפילו עובד עבודה זרה. אומר, כשאדם עובד עבודה זרה, אז זאת אומרת שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, חלילה. אבל אם הוא בא ושומר שבת, למה אתה שומר שבת? למה אתה לא עובד? מאיפה לך פרנסה? אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מפרנס. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז אם כן, עבודה זרה שהבן אדם עבר, זה לא שהוא באמת מאמין בזה. שמירת שבת מוכיחה שהוא לא מאמין בעבודה זרה, אלא הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, ולכן נמחלים לו כל עוונותיו. אבל כותב שם בית יוסף שזה דווקא אם הוא גם חוזר בתשובה, על החטא שהוא חטא. אם התשובה, השבת מחפרת. דורשי רשומות היו אומרים, שבת ראשי תיבות, שבת זה השין, בו זה הבית, תשוב זה הטף, שבת. זאת אומרת שצריך לחזור בתשובה גם כן, ביחד עם השמירת שבת. נמחלים כל עוונותיו בזכות שמירת השבת. מביאה הגמרא ברייתא תנא רבי אליעזר בר צדוק אומר, ראיה שאפשר לבאר חמץ, אם זה חולין, אפילו בשבת עצמה. פעם אחת, שבת אבא, אביו של רבי אליעזר ברבי צדוק, זה היה רבי צדוק, הוא שבת ביבנה, וחל 14 בניסן להיות בשבת. ובא אחד בשם זונין, שהוא היה ממונה, של רבן גמליאל, הוא בא בשבת ואמר, עכשיו הגיע עת לבאר את החמץ. והלכתי אחר אבא, וביארנו את החמץ בשבת עצמה. איך מבארים שבת, חמץ בשבת? הרי אסור להביר אש. אז רבי יונתן מלוניל מביא שני דברים, או שהוא נותן את זה לבהמה, את החמץ, או שהוא נותן את זה לנוכרי. בבעל המאור הוא מביא עוד אפשרות, לפורר את החמץ לפירורים ולפזר את זה לרוח, זורה לרוח. אבל יש כאלה שלא מקבלים כל כך את הדרך הזאת, מסורים שאסור לעשות את זה בשבת. אומרת המשנה, אדם בערב פסח שכח לבאר את החמץ, ועכשיו בדרך לדבר מצווה. ההולך ביום י' בניסן לשחוט את קורבן פסחו ולמול את בנו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיב. אירוסין שהמשנה מתכוונת, זה לא שהחליטו לסגור ביניהם שהם הולכים להתחתן. לא, אירוסין היה ממש שהאיש היה נותן קידושין לאישה ומקדש אותה והופך אותה לאשת איש כדת משה וישראל, כמו שאנחנו נותנים טבעת, הרי את מקודשת לי ממש. וזה מצוות כי ייקח איש אישה ומקיים מצווה. הסעודה הזאת של האירוסין היא סעודת מצווה. ואדם הולך עכשיו לקיים מצווה בבית חמיב. ובדרך נזכר שהוא עוד לא ביאר את החמץ. יש לו חמץ בתוך ביתו. אז אם יש לו זמן גם לבאר את החמץ, לחזור הביתה ולבאר את החמץ, וגם להספיק את המצווה שהוא בדרך לעשות, יעשה את שניהם. אם יכול לחזור ולבאר את החמץ ולחזור למצוותו, יחזור ויבאר, ואם לאו, אין לו זמן לעשות את שניהם, מבטלו בליבו. מספיק שהוא מבטל את החמץ בליבו, והוא חושב ומחליט, והוא עדיף אפילו שיאמר, שכל החמץ שיש ברשותו, יתבטל ויהיה הפקר כמו אפר הארץ. ומהתורה הוא קיים בזה את המצווה של ביאור חמץ. עכשיו, אם הוא הולך למטרה דחופה הרבה יותר, הוא הולך להציל יהודים מן הנוכרים ומן הנהר ומן הליסטים ומן הדליקה ומן המפולת, אז גם אם יש לו מספיק זמן לחזור לביתו ואחר כך להציל, לא יעשה את זה, אלא ימשיך ללכת להציל, יבטל בליבו ויתעסק בהצלת נפשות. עכשיו, אם הוא הולך ולשבות שביטת הרשות, לפי דעתו של רשי, מדובר כאן שהוא הולך לעשות עירובי תחומין. מה זה עירובי תחומין? בשבת אסור לאדם ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר. ואם הוא רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, רוצה ללכת 4,000 אמה לאחד מהצדדים של העיר, מה הוא עושה? הוא מחליט שהוא לא הולך לשבות בשבת בעיר שלו, כי מאיפה שהוא שובט מותר ללכת 2,000 אמה לכל צד, אלא הוא הולך לשבוט בסוף 2,000 אמה מחוץ לעיר, ואז יש לו מהמקום שבו הוא שובט 2,000 אמה לכל צד, אז הוא יכול ללכת בשבת מהעיר עד למקום שבו הוא קנה שביטה, 2,000 אמה ועוד 2,000 אמה משם והלאה, אז הוא יכול סך הכל ללכת 4,000 אמה. כאן הוא בא לעשות את זה לדבר הרשות, לא לדבר מצווה. סתם בגלל שהוא רוצה לצאת לטייל או משהו מהסוג הזה. ונראה מדברי רשי, שלפי התנא של המשנה פה, מותר לעשות עירובי תחומין אפילו לדבר הרשות. האדם שהולך לשבות שביטת הרשות, הוא יוצא בערב פסח בשביל לקנות שביטה, בשביל לעשות עירובי תחומין. אבל הוא לא עושה את העירובי תחומין כדי שיוכל ללכת לדבר מצווה. ללכת להקביל פני רבו ברגל, או כדי להשתתף בסעודת נישואין, אלא סתם לדבר הרשות. לכן זה לא כזה דחוף. אז יחזור מיד לבאר את החמץ. זה הלכה אחת. הלכה שנייה אומרת המשנה. וכן, מי שיצא מירושלים, ונזכר שיש בידו בשר קודש, שברגע, שיש לו בשר של קורבנות, שהיה צריך לאכול את זה בתוך ירושלים, כמו בשר של קורבן שלמים, בשר של קורבן תודה, מעשר בהמה, בכור, צריך לאכול את זה דווקא בתוך ירושלים. והוא עכשיו הולך ויצא מחוץ לירושלים, יש לו בשר קודש. הבשר הזה ברגע שהוא יצא מחוץ לירושלים הוא נפסל, וצריך לשרוף אותו, וצריך לשרוף אותו לכתחילה בתוך ירושלים. אז האם הוא צריך לחזור לירושלים? תלוי. אם הוא התרחק מאוד, עבר כבר ממקום שנקרא צופים, שזה היה מקום שהיה אפשר לצפות ממנו על הר הבית, אז חכמים אמרו, כבר כל כך הוא התרחק, לא התריכו אותו לחזור בחזרה, לשרוף את זה בתוך ירושלים, אלא שרופו במקומו. ואם לאו, אם הוא עדיין לא התרחק כל כך, אלא הוא עדיין נמצא קרוב לירושלים, חוזר ושרופו לפני הבירה. היה מקום בהר הבית שאינה נקרא בירה. יש כאלה אמרו שזה כל הר הבית נקרא בירה. והתירו לו להשתמש מעצי המערכה, שהוא לא צריך להתחיל לחפש עצים, התירו לו להשתמש מעצי המערכה. ועד כמה הכמות של בשר קודש, אם נשאר בידו והוא הוציא את זה מחוץ לירושלים, הם חוזרים לשרוף את זה בתוך ירושלים. רבי מאיר אומר, זה וזה, בין אם הוא שכח לבאר חמץ, כמה הכמות של חמץ שאם הוא שכח הוא צריך לחזור, ובין לגבי בשר קודש שאם הוא שכח לבאר את זה בתוך ירושלים שצריך לחזור, כמה הכמות הכי קטנה בכביצה. רבי יהודה אומר, זה וזה בכזית. בין כשהוא צריך לחזור בשביל לבאר חמץ, ובין כשהוא צריך לחזור בשביל לבאר את הבשר קודש, דווקא אם יש לו, אפילו אם יש לו רק כמות של כזית, כבר הצריך אותו לחזור ולבאר את זה במקומו. חכמים אומרים תלוי, בשר קודש בכזית, וחמץ בכביצה. ויש מסבירים למה באמת הם מחלקים, כי חמץ מהתורה הוא יכול לבטל את החמץ, להפקיר אותו. אז רק אם יש לו כמות של כביצה, יטריך אותו לחזור. אבל לעומת זאת, בשר קודש שאין לו שום דרך, הוא חייב לבאר את זה בפועל, אז אפילו בשיעור של כזית הוא כבר צריך לחזור. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שאדם שהולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב, זה נקרא שהוא הולך לדבר מצווה, כמו שהוא הולך לשחוט קורבן פסח, וכמו שהוא הולך למול את בנו. שואלת הגמרא, רמינו, יש לי סתירה מברייתא, בברייתא נראה שלאכול סעודת אירוסין בבית חמיב זה אומנם אולי דבר חשוב, אבל זה נקרא דבר הרשות. זה דומה לאדם שבא לעשות עירובי תחומין לצורך הרשות, שזה לא דוחה ביור חמץ בשום אופן. ורמינו, ההולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיב ולשבות שביתת הרשות, והוא נזכר שהוא לא ביר חמץ, יחזור מיד, כמו כל אדם שהולך לעשות בדבר הרשות. אז זה סתירה, פעם אחת רואים שלאכול סעודת אירוסין בבית חמיב זה מצווה, ופעם אחת רואים שזה דבר הרשות. אמר רבי יוחנן, זה באמת שתי דעות. לא קשיא, הברייתא שמחשיבה את סעודת אירוסין סעודת רשות, זה דעתו של רבי יהודה, והברייתא שמחשיבה את זה כסעודת מצווה, זה דעתו של רבי יוסי דתניא. סעודת אירוסין רשות דברי רבי יהודה, רבי יוסי אומר מצווה. אומרת הגמרא, ואשתדה אמר רב חיסדה, כל המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, האם זה נקרא סעודת מצווה, סעודת אירוסין, או לא, זה דווקא מדובר פה בסעודה שנייה. היו רגילים לעשות, בהתחלה, כשבן אדם היה מתארס, מקדש אישה, היו עושים סעודה, סעודת מצווה. ואחר כך, כשהוא היה חוזר להביא מתנות, אז היו עושים עוד סעודה. הסעודה השנייה של נתינת המתנות, שהוא נותן לבני המשפחה של הכלה, זה יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, אם זה נקרא סעודת מצווה או סעודת הרשות. כל המחלוקת זה בסעודה השנייה, אבל בסעודה הראשונה דברי הכל סעודת מצווה. אז אם כן, אפשר לתרץ את הסתירה בין המשנה לבין הברייתא. אפילו תימא הא והא רבי יהודה, גם המשנה וגם הברייתא. ולא קשיא, אין סתירה. המשנה שאומרת שסעודת מצווה בסעודה ראשונה, שמיד סעודת האירוסין, סעודת מצווה, והברייתא השנייה מדברת בסעודה שנייה. מה הראיה לזה שכל הוויכוח זה דווקא בסעודה שנייה, אבל בסעודה ראשונה כולם מודים שזה סעודת מצווה? תניא אמר רבי יהודה, אני לא שמעתי אלא סעודת האירוסין, שרק הסעודת הראשונה של האירוסין היא סעודת מצווה. אבל לא הסעודה השנייה שהחתן בא ונותן מתנות, סבלונות, למשפחת הכלה, זה לא סעודת מצווה. אמר לו רבי יוסי, אני שמעתי גם הסעודה הזאת נקראת סעודת מצווה. גם סעודת אירוסין וגם סעודת סבלונות. תניא רבי שמעון אומר, כל סעודה שאינה סעודה של מצווה, אין תלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה. כגון מאי, מה נקרא סעודה שנראה כמו סעודה של מצווה, אבל היא באמת לא סעודה של מצווה? אמר רבי יוחנן, כגון סעודה של אירוסין שמארסים ישראל, בת כהן לישראל. מדובר פה כמובן שהישראל הזה הוא לא תלמיד חכם. וכן, כשבאים להרס בת של תלמיד חכם לעם הארץ. למה זה לא נקרא סעודת מצווה? ואמר רבי יוחנן, בת כהן שניסית לישראל, אם הוא לא תלמיד חכם, אין זיווגם עולה יפה. מה היא? למה, מה קורה לזיווג שלהם? אז אמר רב חיסדה, רב חיסדה לכאורה הוא, זה אותו רב חיסדה שהוא היה בעצמו כהן, שהוא חיתן את שתי הבנות שלו לתלמידי חכמים. הוא אומר, מה פה שאין זיווגם עולה יפה? או שהיא תהיה אלמנה, או שהיא תהיה גרושה, או שזרע אין לה. אז לכן, כיוון שאין זיווגם עולה יפה, זה לא נקרא סעודת מצווה. במתנית התנה, שאם ישראל שהוא לא תלמיד חכם מתחתן עם בת כהן, קוברה או קוברתו לפני זמנם, או מביאתו לידי עניות. הגמרא הבינה בהתחלה שזה נאמר גם התלמיד חכם שהוא נושא בת כהן. אז שואלת הגמרא, איני? וכי אדם שנושא בת כהן הוא בא חלילה לידי עניות? ואמר רבי יוחנן בדיוק להפך, תלמיד חכם הרוצה שיתעשר, ידבק בזרעו של אהרון הכהן. למה? הוא תלמיד חכם, והוא מתחתן עם כהנת, אז יש גם כתר תורה וגם כתר כהונה. שכל שכן שתורה וכהונה מאשרתם, תרץ את הגמרא, ודאי, אם הוא תלמיד חכם, ודאי טוב שהוא יישא בת כהן. לא קשה, זה לא סותר. מתי יש בזה מעלה בתלמיד חכם שנושא בת כהן? מתי זה לא טוב בעם הארץ שנושא בת כהן? מספר את הגמרא, רבי יהושע התחתן עם בת כהנת. נסיב כהנתה, והוא נהיה לא עלינו חולה, חלש. אמר בענווה, כנראה שלא ניחה לי לאהרון, לא נוח לו לאהרון הכהן, דהידבק בזרעי, שאני אהיה נשוי לאחד מיוצאי חלציו. דאב אלי חתנה כהנה, הוא לא רוצה שיהיה לו חתן כמותי. רב אידי בר אבין התחתן עם כהנת, נסיב כהנתה, ונפקו מיני, יצאו ממנו שני בנים גדולים מאוד, תרי בני סמיכי, שני בנים שנסמכו להוראה. איזה שני בנים? רב ששת ברידה רבידי, ורב יהושע, רבי יהושע ברידה רבידי. אמר רב פאפה, הוא היה עשיר, היא לא נסיבנה כהנתה, אם לא שהתחתנתי עם בת כהן, לא יתרי, לא הייתי מתעשר. היה עוסק בשיחה, הוא נהיה עשיר גדול. אמר רב כהנה, דובר פה הרב כהנה שהוא בעצמו לא היה כהן, היא לא נסיבנה כהנתה, אם לא שהייתי מתחתן עם בת כהן, לא גלאי, הוא לא היה עולה, פורח לגלות. הגמרא מספרת עליו שהיה פעם שהוא היה בבבל, אחד התחצף לרב, והוא הלך והניש אותו, שזה היה צריך לברוח לארץ ישראל, אז הוא עלה לגלות. למה הוא תלה את זה, שהסיבה שהוא התגלגל לעניין, שהוא היה צריך לגלות, זה בגלל שהוא התחתן עם בת כהן. אמרו לי, מה רע במה שגלית? לאן גלית? היית בבבל ועלית על ארץ ישראל, ועל מקום תורה גלית. אז אמר להם רב כהנה, כן, אבל זה לא נקרא ללכת למקום תורה, כי הרי באיזה צורה הגעתי לארץ ישראל? הייתי חייב לברוח מפחד מוות. לא גלאי כדי גלאי אינשי, לא גליתי כדרך הגולים, אלא זה היה בעל כורחו. למה זה קרה? הוא בהבנתנותו תלה את זה בזה שהוא התחתן עם בת כהן. אמר רבי יצחק, כל הנהנה מסעודת הרשות, והוא מפזר מדי הרבה כסף על ענייני מותרות, לסוף חלילה גולה, שנאמר, ואוכלים קרים, מצון, בקר משובח, בשר משובח, ועגלים מתוך מרבק, אוכלים מאכלים, סעודת הרשות, ככה במשובחים, וכתיב, בהמשך כתוב שם, לכן אתה יגלו בראש גולים. תנו רבנן ברייתא, כל תלמיד חכם, המרבה סעודתו בכל מקום, חושב שהוא ילמד תורה, אבל הוא גם כן יתענג יותר מדי בתענוגים, ברבורים, מוסלב ודגים. בסוף חלילה מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו. זאת אומרת, הם כאילו יהיו יתומים ואלמנות, המשפחה שלו, כי הוא צריך ללכת ממקום למקום, להשיג טרף לביתו, בשביל לממן את כל המותרות שהוא נותן לעצמו. ותלמודו משתכח ממנו, ובסוף מחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, כי אין לו זמן לחזור על מה שהוא לומד, מתחיל להגיד דברים לא לעניין. ומחלל שם שמיים, ושם רבו, ושם אביו, וגורם שם רע, לו ולבניו ולבני בניו, עד סוף כל הדורות חלילה. מהי היא? איזה שם רע הוא גורם לבניו? שאומרים עליהם, אמר רבי, הכרו לי בר מחים תנורי. קוראים לבן שלו, זה בן של זה שתמיד מחמם תנורים, תמיד הוא מכין לעצמו אוכל. יש אומרים שהוא בעצמו בן מחמם תנורים, הבן אדם הזה שמרבה סעודתו בכל מקום. רבא אמר, איזה ביזיונות יעשו לילדים שלו? יגידו עליהם, בר מרקית בעיקובי, זה בן של זה שמרקד בבית מרזח של היין. שהוא עושה את זה בשביל להסתכל כמה פרוטות, כדי שיוכל להמשיך להתענג בכל המותרות שהוא רגיל. רב פאפה אמר, יקראו לבן שלו בר מלחך פינחי, בן של זה שמלקק את הקערות מרוב טעם, שהוא מחפש את ההנאות של העולם. רב שמעיה אמר, יקראו לבן שלו בר מח רבה, מח הכוונה מקפל, רבה הכוונה שוכב. הוא מקפל את הבגדים שלו ושוכב בכל מקום, בגלל שהוא משתכר בכל מיני מקומות, והוא לא יכול אפילו לבוא הביתה, הוא יושן באותו מקום איפה שהוא ישתכר בו. מקפל את הבגדים שלו ויושן שם באותו מקום. תנו רבנן, כמה זה מעלה גדולה להתחתן עם בת תלמיד חכם. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויישא בת תלמיד חכם. למה? מה כל כך המעלה הגדולה? שהיא תגדל את הילדים שלו, שיהיו יהודים הגונים. שאם חלילה מת או גולה, לא משנה מה, יש לו ביטוח לילדים. מובטח לו שבניו תלמידי חכמים, כי גם אם הוא לא יגדל את הילדים שלו, אשתו תגדל אותם כמו שצריך. ואל יישא בת עם הארץ, שאם מת הגולה, מי יגדל את הילדים שלו? בניו יהיו עמי הארץ חלילה. תנו רבנן, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם, וישיא ביתו לחתן תלמיד חכם. כשעושים תלמיד חכם עם בת תלמיד חכם, זה משל לענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. ולא יישא בת עם הארץ, שזה משל לענבי הגפן, בענבי הסנה, פירות של עץ סנה, עץ קוצים, שהוא דבר כאור, ואינו מתקבל לאלה ששומעים מכזה מין זיווג. תנו רבנן, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם. אם הוא לא מצא בת תלמיד חכם, לפחות תישא בת גדולי הדור. אנחנו, איך שאנחנו קוראים היום גדולי הדור, זה עדיף מתלמיד חכם. אבל כאן גדולי הדור, הכוונה אומר רש"י, אנשי מעשה וצדיקים. לא מצא בת גדולי הדור, יישא לפחות בת ראשי כנסיות, ראשי קהילות. לא מצא בת ראשי כנסיות, יישא בת גבאי צדקה, הם חייבים להיות טובים ונאמנים, אם ממנים אותם לגבאי צדקה. לא מצא בת גבאי צדקה, יישא בת מלמדי תינוקות, מלמדים ילדים, תורה. ולא יישא בת עמי הארץ, פני שאין שקץ לנשותיהם שרץ, ועל בנותיהם הוא אומר, ארור שוכב עם כל בהמה. ואת רואים פה את המעלה הגדולה של לימוד תורה. אדם ימכור כל מה שיש לו בשביל תורה. אז קל וחומר, כשאדם לא ייתן את הטענות, רגע, ואם אני אשלח את הבן שלי למוסדות תורה, איך הוא יתפרנס? הרי גם אם הוא יתפרנס ויתפרנס ויתפרנס, צריך למכור את כל מה שיש לו בשביל להיות תלמיד חכם. תלמיד חכם זה עולה 10 מונים מאשר כל הכסף וכל הזהב. טוב לתורת פיך מאלפי זהב וכסף. בוודאי, הרי הפסוק אומר, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לחם. ודאי שהקדוש ברוך הוא ישלח פרנסות, פרנסה בשפע, מידו המלאה, הפתוחה והרחבה. אין דבר כזה תלמיד חכם שלא זוכה לפרנסה. אם אין לו פרנסה, זה לא קשור לזה שהוא תלמיד חכם, אלא משמיים לא נקצם לו פרנסה. גם אם הוא לא היה תלמיד חכם, לא היה זוכה לפרנסה. אדרבה, אלה שעוסקים בתורה, יש להם ברכה מיוחדת בפרנסה שלהם. תניה, רבי אומר, עם הארץ אסור לו לאכול בשר. יש מסבירים למה, כי במה הוא יותר מבהמה? יש כאלה שעושים ארגונים למען שלא יאכלו בשר, אלא אנשים יהיו טבעוניים. למה אתה מצער בבעלי חיים בשביל לאכול? מה הם אשמים שאתה רעב? אז הם צודקים באיזשהו מקום. כי באמת אדם שהוא לא תלמיד חכם, אין לו שום זכות לאכול בשר. במה הוא יותר מיוחד מהבהמות? גם הם רודפים כל היום אחרי הנאות. במה הוא יותר מהם? אז אסור לו לאכול בשר, שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף. דורשים מזה. כל העוסק בתורה מותר לו לאכול בשר, בהמה ועוף. עד רבה הוא מעלה את הבהמה והעוף לדרגה גדולה, כי ברגע שהוא אוכל אותם, הם הופכים להיות חלק ממנו והם זוכים לעלייה, הם הופכים להיות בדרגה גבוהה יותר. וכל שאינו עוסק בתורה, אסור לו לאכול בשר, בהמה ועוף. אמר רבי אלעזר, עם הארץ, הראשונים מסבירים שלא מדבר פה סתם על אדם שלא לומד תורה, אלא מדברים פה על אדם שעובר עבירות להכעיס, והוא בן אדם מסוכן מאוד לבריות, שהוא רוצה ללסתם את הבריות, והוא רוצה, אפילו יכול להיות שהוא אדם רוצח, אדם מאוד מאוד מסוכן, אז בשביל להציל את בני האדם ממנו, מותר לנוכרו, לדקור אותו, להרוג אותו, אפילו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. היה אמור להיות, מותר. אמרו לו תלמידיו, רבי, למה אתה אומר שיהרגו אותו בצורה כזאת? לדקור אותו? אמור לשוחתו? אמר להם, לא. זה שחיטה, זה להמית בעל חי בצורה מכובדת. הרי טעון ברכה על השחיטה. אבל וזה, כשהורגים את הרודף, את הרשע הזה, אינו טעון ברכה. אמר רבי אלעזר, עם הארץ, שהוא בן אדם לא הגון, אסור להתלוות עמו בדרך. כשבן אדם מחפש מישהו שיהיה נאמן אליו, שלא ייקח אדם עם הארץ. כי יכול להיות שאם חלילה הם יבואו לידי סכנה בדרך, אז אם הוא יהיה איתו ביחד עם הארץ, עם הארץ יברח, הוא לא יבוא אפילו לעזור לו. שנאמר, התורה אומרת, כתוב על התורה, כי הוא התורה חייך ואורך ימיך. ואם בן אדם לא לומד תורה, והוא קורא את עצמו מאילן החיים, והוא לא חס על חייו, על חייו לא חס, על חיי חברו לא כל שכן שהוא לא יחוס, ואם ככה אולי הוא יהרוג אותו, ואם יבואו ליסטים הוא לא יעזור לו לנצל מהם. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יוחנן, עם הארץ, כמו שאמרנו, לא מדובר פה סתם על אדם שלא לומד תורה, אלא על עם הארץ כזה שהוא מסוכן לבריות, מותר לקוראו כדג, כמו שפותחים את הבטן של הדג לכל אורכו. ואמר רבי שמואל בר יצחק, ומגבו, אפילו מגבו מותר. תניה אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא בהתחלה היה עם הארץ, והוא זכה להיות תלמיד חכם. אז הוא מספר, כשעוד הייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כמו חמור שנושך בן אדם. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ואנשכנו ככלב, למה אתה אומר נשכנו כחמור? אמר להם, לא, אני רוצה נשיכה יותר חזקה, כי זה החמור נושך ושובר גם את העצם. מה, כלב? זה נושך ואינו שובר עצם, זה לא נשיכה כזאת, רוצה נשיכה יותר חזקה. תניה היה רבי מאיר אומר, כל המשיא ביתו לעם הארץ, כאילו כושר אותה, כופתה ומניחה לפני הארי, שיתרוף אותה חלילה. מה הארי דורס ואוכל, אפילו כשהטרף עדיין חי, ואין לו בושת פנים, אף עם הארץ, מכה ובועל, ואין לו בושת פנים. הוא לא מרצה אותה קודם, שתרצה ותסכים, ככה, בצורה כזאת, בלי שום כבוד, לא נותן כבוד לאישה שלו. אומרים, בדרך צחות, מה זה אדם שמשיא ביתו לעם הארץ כאילו כופתו לפני הארי? שהאישה יודעת קצת הלכות, מגיע הבעל ועובר על הלכות, לא מקיים אותה. שואלת אותו, תגיד, למה אתה מחלל שבת? למה אתה לא מברך כמו שצריך? למה אתה לא עושה הלכות? אז הוא אומר לה, לא, על פי הארי, זה הכל על פי הארי. יודע שדברי הארי הקדוש, ודאי בנות ישראל לא לומדות. אז הוא אומר לה, כל דבר זה על פי הסוד, על פי הארי. אז אדם שמחתן את ביתו, שיחתן אותה לאדם תמיד חכם, שלא יצטרך על כל דבר שהוא עושה לו בסדר, להגיד, לא, זה על פי הארי, זה על פי הארי, כדי שאשתו לא תעלה על זה שהוא עושה לו בסדר. אבל כמובן שזה בדרך צחות. תניה רבי אליעזר אומר דבר מאוד חריף על אותם עמי הארץ שהם חשודים על רציחה, היא למלא אנו צריכים להם. אם לא שהעמי הארץ היו צריכים אותנו למסע ומתן, שהם צריכים שאנחנו נעזור להם, והם צריכים להתפרנס איתנו, הם היו חלילה הורגים אותנו. כבר אנחנו רואים איזה סוגי עמי הארץ מדובר פה. לא מדברים פה על כאלה שכמובן לא תינוקות שנשבו, שלא זכו ללמוד תורה מנעוריהם, ולא מדברים פה על אחד שקשה לו ללמוד, ולא מדברים פה אפילו על אחד שהוא לא מקיים מצוות כי קשה לו, ויש לו מלחמת היצר. מדברים פה על כאלה שהם במצב מאוד מאוד נחות, שהם חשודים על שפיכות דמים. תניה, תנה רבי חייא, כל העוסק בתורה לפני עם הארץ, לימוד תורה זה הרי דבר כל כך יקר, והרי כל יהודי יש לו חלק בתורה, והתורה היא מאורסה לעם ישראל, כמו אחד שיש לו אישה שמאורסת אליו. התורה היא מאורסת לעם ישראל, וכל יהודי אמור להיות לו חלק בתורה. אז אם אדם תמיד חכם, לומד תורה לפני עם הארץ, זה כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אל תקרי מורשה, אלא תדרוש מלשון מאורסה. אז כאילו שהוא, כל אחד התורה מאורסה אליו, וכשבאדם לומד תורה והאחר, שגם הוא אמור ללמוד תורה, לא יכול ללמוד, אז זה כאילו שהוא לוקח את אשתו חלילה. אז כל כך זה, קודם כל רואים פה כמה התורה היא יקרה, וכמה מהארצות הם מגונים. ירצון שיזכו לחזור בתשובה. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתמיד חכם, יותר משנאה ששונאים עמי אומות העולם את ישראל. ונשותיהם של עמי הארצות שונות את תלמידי חכמים יותר מהם, יותר מעמי הארצות בעצמם. טענה, תלמיד ששנה דברי תורה וחלילה פירש מן התורה, הוא שונא תלמידי חכמים יותר מכולם. תנו רבנן, שישה דברים נאמרו בעם הארץ, מדובר פה על עם הארץ שהוא אדם לא נאמן, אתה לא יכול לסמוך עליו, מדובר פה על אדם כזה. אין מוסרים להם עדות, אסור להעמיד אותם כדי שיבואו לראות דבר שאחרי זה יצטרכו אותם כדי שיעידו, כי הם לא אנשים נאמנים, ואין מקבלים מהם עדות, גם כשמביאים בהם להעיד, אתה לא סומך עליהם, כי הם אנשים שאין להם שום בעיה לשקר. ואין מגלים להם סוד, ואין ממנים אותם אפוטרופוס שישמרו על נכסי היתומים, וכן אין ממנים אותם אפוטרופוס על שמירה של קופה של צדקה, וכן אין מתלווים עמהם לדרך. למה? כי הם אנשים לא נאמנים, ויכול להיות שאם חלילה תהיה סכנה הם יברחו ולא יעזרו להינצל. ויש אומרים, אף אין מכריזים על אבידתו. אם תוספות מסביר שאם רואים שהערה של עמי הארצות שנפל להם אבידה, לא צריכים לעשות להם השבת אבידה. כתוב שם, וכן תעשה לכל אבידת אחיך, מי שנוהג מעשה אחיך, מעשה מעשה עמך, אבל הם שהם עמי הארץ, לא חייבים להחזיר להם עבדתם. אבל תנא קמא, שהוא לא אמר את הדין הזה שאין מחזירים להם עבדה, כי לפי תנא קמא כן צריך לעשות השבת עבדה גם לעמי הארץ, למה? זמנין, דנפיק מיני זרע מעליה, יכול להיות זמנים שעמי הארץ הזה יזכה שיהיה לו בן תלמיד חכם, בן הגון, ואכיל לי, והוא יזכה לאכול מהעבדה הזאת שאתה תחזיר, שנאמר יכין, הרשע מכין מלבושים, מכין דברים, וצדיק ילבש מיוצאי חלצה, וכל שיהיה לו זרע הגון, והוא ייהנה מכל הדברים של אביו. במשנה למדנו, וכן מי שיצא מירושלים, ופתאום הוא רואה שיש לו בשר של קודשים, שצריך להיאכל בתוך ירושלים, ועכשיו זה נפסל ביוצא, כי זה יצא מחוץ לחומת ירושלים. מה צריך לעשות עם הבשר הזה? צריך לשרוף את זה, כי זה נפסל. אבל צריך לשרוף את זה בתוך ירושלים. אבל הוא כבר התרחק. האם יטריחו אותו לחזור לתוך ירושלים? אז תלוי. אם יש לו כמות מספיק גדולה של בשר, יטריחו אותו לחזור לירושלים. לפי דעתו של רבי מאיר, כמה זה הכמות שיטריחו אותו? אם יש לו גודל של קביצה. לפי דעתו של רבי יהודה, איזה כמות יטריחו אותו לחזור לירושלים לשרוף? אם יש לו גודל של כזית. שואלת הגמרא, רגע, לפי רבי מאיר קביצה זה שיעור גדול ולא כזית, ולפי רבי יהודה כזית זה כבר שיעור חשוב, לממד רבי מאיר סבר קביצה הוא דחשיב, ורבי יהודה סבר כזית נעמי חשיב, הרי לכאורה ראינו מהמשנה מסכת ברכות בדיוק להפך, ורמין היא, עד כמה אם אכלו פת שלושה אנשים כאחד, כמה הכמות של פת שהם צריכים לאכול, שהם מזמנים, וחייבים בזימון בברכת המזון. אז לפי דעת התנא הראשון, שסתם משנה זה רבי מאיר, עד כזית. ופה במשנה שלנו הוא מחשיב כביצה. רבי יהודה, שפה הוא מחשיב כזית, הוא אומר עד כביצה. זה בדיוק הפוך. אמר רבי יוחנן, כמו שכתוב כאן, זה עיקר דעותיהם של רבי מאיר ורבי יהודה. ומוחלפת השיטה, במסכת ברכות צריך להחליף את הדעות שלהם באמת. לפי רבי מאיר השיעור החשוב הוא כביצה, ולפי רבי יהודה השיעור החשוב הוא כזית. הבעיה אמר לא, לעולם לא תיפוך, לא צריך להפוך את השיטות, רק הוויכוח הוא בשני נושאים שונים. הטעם לעניין זימון בקראי פליגי, יש בין רבי מאיר לבין רבי יהודה מחלוקת באיך דורשים את הפסוקים. ולעומת זאת הכה לעניין שאדם יצא עם בשר של קודשים מחוץ לירושלים, הוא צריך לשרוף את זה בתוך ירושלים, בסברה פליגי, יש ביניהם ויכוח בסברה. מה המחלוקת שיש להם שם ומה המחלוקת שיש להם פה? הטעם לעניין זימון, הוויכוח שלהם בקראי פליגי, רבי מאיר סבר, הפסוק אומר, ואכלת וסבת וברכת. כמה זה ואכלת? זו אכילה. שיעור, אם אכלת שיעור של אכילה, אתה צריך לברך. וסבת, זו שתייה ואכילה, כמה זה שיעור של אכילה? בכל התורה כולה שיעור של אכילה זה בכזית. אז אם אדם אכל כזית הוא חייב לברך ולכן הוא מצטרף לזימון. ורבי יהודה סבר, ואכלת זה הולך ביחד עם וסבת. דווקא אם ואכלת וסבת, רק אז אתה מחויב ברכת המזון וברכת. אכילה שיש בה סבייה, ואיזו היא, איזו זו אכילה שיש בה סבייה? כביצה. לכן רק אם הוא אכל כביצה הוא חייב בזימון. זה הוויכוח שלהם לעניין זימון. ואחר, הוויכוח שלהם לעניין כמה כמות של בשר שאם הוא הוציא מירושלים הוא צריך לחזור, עם כזית או כביצה, בסברה פליגי. הם נחלקו בסברה. דרבי מאיר, רבי מאיר שאומר שהשיעור כביצה, סבר, חזרתו לשרוף את הבשר בירושלים, זה אותו גודל כמו טומאתו, כמו שיעור של אוכל בשביל לטמא. אוכל שנטמא כדי שיטמא אחרים צריך להיות בשיעור של כביצה. מה טומאתו בכביצה? אתה רואה ששיעור של קביצה הוא שיעור חשוב, שאם הוא נטמע הוא יכול לטמא אחרים. אף חזרתו גם בשביל שחייב בן אדם לחזור לשרוף את הבשר קודשים בתוך ירושלים, זה דווקא אם יש לו בשיעור של קביצה. זה דעתו של רבי מאיר. ורבי יהודה סבר סברה אחרת. חזרתו כמו השיעור של איסורו. בשר שיצא מחוץ לירושלים הוא נאסר באכילה. כמה זה השיעור איסור אכילה? בכזית. מה איסורו בכזית? אף חזרתו בכזית. תניה. רבי נתן אומר, זה וזה, גם לעניין חמץ, שבאדם נזכר שהוא לא בייר את החמץ, כמה הכמות של חמץ צריך שיהיה לו כדי שיצטרך לחזור, וכן לעניין בשר קודש, שהוא ראה פתאום שיש לו בשר של קודשים, שצריך לאכול בתוך ירושלים, והוציא את זה מחוץ לירושלים, שצריך לשרוף את זה היה צריך לשרוף את זה בירושלים, אבל הוא כבר הוציא את זה בירושלים, אם הוא צריך לחזור או לא, אם יש לו כמות גדולה, הוא צריך לחזור, כמה הכמות, השיעור הוא כמו שתי ביצים, לא כביצה, אלא כשתי ביצים, ולא הודו לו חכמים. ועד כאן דף ממתת.